נדבר היום פרשת תזריע מצורע, על מה שכתבנו בגיליון השבוע, טעמי ההלכה שצריך לומר כנגע נראה לי בבית ולא נגע. כתוב בפסוק, בפרשת מצורע, אחרי שהתורה מדברת על נגעי אדם, נגעי הגוף, צרת, ונגעי בגדים, יש את העניין של נגעי בתים. והתורה אומרת, הוא בא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. אז רשי מביא את המשנה בנגויים, וכך כתוב גם בתורת כהנים כאן, שבדווקא התורה דקדקה ואמרה, שבעל הבית מגיע לכהן, הוא צריך לומר, כנגע נראה לי בבית. לכאורה, יותר מתאים שיגיד נגע נראה לי בבית. הוא רואה נגע בבית, הוא קורא לכהן, שיבוא לראות ולהחליט מה הדין של הנגע. הרי מי שקובע אם הנגע הוא תמה או טהור, זה רק הכהן. אומר רש"י, אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי, לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי, אלא כאן נגע נראה לי. זה משנה במסכת נגעים, וכך מובא פה בספרו.
רק הכהן יכול.
בוא, רק הכהן הוא זה שמחליט. אז שואל הראם, רבי אליהו מזרוחי, שואל כאן במקום, אבל עד הרבה, בגלל שדווקא הכהן הוא זה שיכול להחליט, ורק הוא קובע, אז מה זה בעצם משנה מה בעל הבית אומר? שיגיד נגע, או שיגיד כן נגע. אם היית אומר שגם בעל הבית יש לו איזה כוח להחליט, אז
אפילו הוא יותר חכם.
אפילו בדיוק, אפילו שהוא יותר חכם, אז צריך להגיד לכהן מה להגיד, אבל הכהן צריך לפסוק. אנחנו תמיד אומרים את הדברות שכתוב, כתוב בקדמונים, אני לא יודע איך ידעו מביא את זה, שדוד המלך כתוב שהוא התפלל, שמי שקורא תהילים, זה ייחשב לו כנגעים ואוהלות. בפשטות הכוונה שהוא ביקש, שזה ייחשב לו, לאותו אחד שקורא תהילים, שיקרא לו כמו שהוא לומד, בעיון, בעומק. אבל למה דווקא הוא נקט נגעים ואוהלות? בפשטות כי זה החלק הכי קשה, החלקים הכי קשים שיש בתורה. אבל אומרים המפרשים, שפה הוא התפלל דבר נוסף, דוד המלך ביקש דבר נוסף, שיחשב לאדם אמירת תהילים, אפילו אם הוא לא מבין מה שהוא קורא. ואיפה זה נרמז בבקשה שלו? כמו בנגעים. הלכה אומרת שאפילו אם הכהן הוא עם הארץ, הוא לא יודע הלכות נגעים. הוא לא יודע אם הנגע הזה תמה או טהור. אז החכם, הוא לוקח איתו חכם, והחכם בודק את זה לפי ההלכה, ואומר לכהן, תגיד שזה תמה. אפילו שהכהן לא מבין למה זה תמה, למה זה טהור, אין לו מושג. החכם אמר לו להגיד, הוא אומר תמה וחל הטומאה. הכל תלוי באמירה של הכהן. זה אותו דבר ביקש דוד המלך, שמי שאומר תהילים, זה יהיה אותו דבר כמו בנגעים שמצאנו את העניין הזה, שהכהן אומר, וזה פועל, בלי שהוא מבין ובלי שהוא יודע בעצם למה. אותו דבר, אדם יגיד תהילים, ובלי שהוא מבין מה שהוא אומר, גם כן זה יפעל את הפעולה שלו. ככה. אז שואל הראם בענייננו, לא ידעתי טעם בזה, דמה הפרש... מה הפרש? מה ההבדל בין כנגע נראה לי לבין נגע נראה לי? בישלמה אם היה הדבר תלוי בידו לטמא ולטהר. אבל אמינה שצריך לומר כנגע מורה על הספק ולא נגע מורה על הוודאי. כי אם הוא יגיד בלשון ודאי אז הוא כבר יגרום שיתמא כל מאשר בבית טרם שפינו את הבית. הרי התורה מקפידה שלפני שהכהן מגיע צריך לפנות את כל מה שיש בבית כי ברגע שהכהן יגיע ויראה שזה טמא הוא יתמה את מה שהוא יפסוק על זה אולי שזה כל הבית תמה, אז גם הכלים שהבית תמה, והתורה חסה על ממונם של ישראל, אז אתה אומר, לפני שהכהן מגיע, תוציא את כל מה שיש בבית. אומר הרם, אם זה היה תלוי בידו של הישראל, של הבעל הבית, אז מובן שתגיד כנגע, כדי שלא תגרום שהבית יתמה, או לפני שהכהן מגיע. אבל להיות שבאמת זה הרי לא תלוי בבעל הבית, רק הכהן יש בידו. להכריע ולפסוק תומה על הבית, מה זה בעצם משנה אם הוא אומר נגע או כנגע? ככה שואל הרעם. הרי סוף קוצב גם אם יגיד בלשון ודאי, זה לא מעלה ולא מוריד. אז למה התורה הקפידה? רואים שיש על זה משנה, רש"י מביא את זה, חז"ל מדגישים, כן נגע ולא נגע. אז מה העניין בזה? אז על זה אנחנו מדברים היום, על החף הזה של כן נגע. הבאנו פה 15 ביורים. ביורים שונים במפרשים, למה דווקא צריך להגיד כן נגע. אז ננסה לעבור, לפחות מלמעלה, כמה שיותר מההסברים, הרי הם בעצמו מביא בשם רבותיו. שמעתי מרבותיי, שבאמת אין פה שום דבר הלכתי. אין פה דבר הלכתי. אם הוא יגיד נגע, זה לא יעלה ולא יוריד. אבל פשוט, זה דרך ארץ. כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, למד לשונך לומר, איני יודע. תתרגל להראות בעצמך שאתה לא יודע. זה דרך ארץ. וככה מובא גם בספר מנחה בלולה, שזה ספר קדמון. ספר מנחה בלולה נכתב על ידי רב אברום רפא מפורט. רב אברום הכהן רפא מפורט. ממנו...
רפא פורט.
ממנו בא משפחת רפא פורט. יש ספר קדום, מנחה בלולה, כמעט ראשון, ושם הוא כותב כנגע... פורטו, זה חושב לא באיטליה? אז הוא אומר, מכאן אמרו זכרונם לברכה, למד לשלך איני יודע. מעניין. זאת אומרת, שכאן המקור מהתורה להוראה של חז"ל, שאדם מתרגל להגיד שהוא לא יודע. הטבע של בן אדם הוא תמיד, הוא צריך להראות שהוא כן יודע. גם כשהוא לא יודע. והם חז"ל אומרים בדיוק הפוך. גם אם אתה כן יודע, תתרגל להגיד שאתה לא יודע. אז נראה שזה מדרכי הענווה. תורה מלמדת אותנו ענווה. אפילו שאתה חכם גדול, אתה למדת ואתה יודע, תתרגל להגיד שאתה לא יודע. אז זה הזכיר לי גם גמרא במסכת בבא מציעא, שהגמרא אומרת, שלושה דברים, עבדי רבונון דמשנו במילאיו. יש שלושה דברים שחכמים משנים בדיבורם, ומותר להם לשנות. אחד הדברים זה במסכתא. רש"י מסביר מה זה במסכת, שואלים אותו, למדת מסכת בבא בשרי? ואפילו שהוא באמת כן למד, אז הוא יחשוב אולי צריך להקפיד פה, להגיד את האמת, לא. וכזה דבר, עבדי רבונון דמשן במלאי, מותר להם לשנות ולהגיד, לא למדתי. אומר רש"י, ומידת ענווה היא.
הוא צריך לשקר?
שאלה טובה. אתם שואלים שאלה טובה. כנראה שהענווה מכריעה כאן את הכף. זה לא שקר, כי כנראה הפשט הוא שהוא לא למד מספיק טוב. תמיד הרי אין סוף, אפשר תמיד ללמוד יותר טוב, יותר טוב. מידה סנובי, כותב רש"י שם.
שני חתונה, משהו.
מה
למדת? חצי
שעס.
איזה חצי?
איזה שעס. אז רש"י אומר, ואף על פי שסדוראי לא יאמר לב, ומידת ענווי. אז אותו דבר כאן, אפילו שהוא יודע שזה נגע, מידת ענווה, שהוא יגיד כן נגע. כך כתוב מפרש באברבנאל, להזהיר שלא יחזיק אדם את עצמו לחכם, למור תמה ותאו בעניין הנגעים. דיינו, יש פה עניין של ענווה. אומר רבי יניס נייבשיץ, מה דווקא כאן התורה לימדה אותנו את העניין הזה של הענווה, שאפילו שאתה יודע, אל תראה שאתה יודע. אומר רבי יניס נייבשיץ, הסברת על רבי יניס נייבשיץ, בדיוק. אומר, הרי כתוב שנגעים באים, אחד הסיבות שנגעים באים זה על גסות הרוח. גסות הרוח זה גאווה. אדם שמחזיק את עצמו גבוה, גסות הרוח. אז היות שכל הצרת בא על גסות הרוח, והוא מוסיף, הוא בפרט נגעי בתים. זה אני לא יודע מאיפה הוא לקח. הוא בפרט נגעי בתים בא על גסות הרוח. אז לכן התיקון, דווקא בעניין הזה שהוא ישפיל את עצמו, ויגיד, יראה שהוא לא יודע, אפילו שהוא כן יודע. זה מתאים עם רש"י, בתחילת פרשת מצורע, רש"י אומר שלכן הוא צריך להביא, בטהרה שלו, המצורע מביא.
כמה?
מה כתוב שם שהוא מביא?
איזוב.
איזוב. מה תקנתו? ישפיל את עצמו. כך כתוב הגמרא. מה תקנתו? ישפיל את עצמו. כי גם בעצם לשון הרע, שצריך לדבר לשון הרע, גם זה בא מתוך גאווה. אדם שהוא ענב, הוא לא ידבר רע על השני. אז רש"י אומר, מה תקנתו של מספר לו שנורא, מה התקנה של המצורע, ישפיל את עצמו כאזוב. עץ ארז ואזוב. היות שהוא יגביה את עצמו כארז, עכשיו הוא צריך להשפיל את עצמו כאזוב. אז רואים שזה התקנה של המצורע. ניגי בתים, בעל גסות הרוח, ולכן דווקא כאן התורה לימדה אותנו את דרכי הנבא, שתרגל להגיד איני יודע. ככה אומר הראם בשם רבותיו, וזה מסביר, יש מחלוקת מנחס חינוך וטז. מחלוקת מנחס חינוך וטז. האם המנחס חינוך מסתפק בעצם? האם באמת יש חיוב שהוא יגיד לכהן כנה גנרלי בבית? או שאם הוא מסתדר בלי להגיד את זה, אין עניין שתגיד. למשל, הכהן בדיוק עובר ליד הבית שלו. בוא רגע. בוא תעשה לי טובה, בוא תכנס רגע. הוא נכנס והוא מראה לו את זה עם האצבע. זה גם טוב? או שיש דין מיוחד של אמירה. התורה הקפידה שהוא יבוא לכהן ויגיד לו כנה גנרלי בבית. ככה מסתפק גם מחס חינוך. יש פה דין אמירה? או שדיבר הכתוב בהווה, בדרך כלל אתה בא לכהן לקרוא לו, אתה צריך להסביר לו מה קרה לך, אז תגיד לו, כנגע נראה לי בבית, ואל תגיד לו נגע, תגיד כנגע, אבל אם אתה מסתדר בלי להגיד בכלל, אז אל תגיד, אתה צריך להגיד בכלל, או שיש עניין בדווקא שכן יגיד. בתז, תז יש לו חיבור על התורה, כמו זה דברי דוד, הוא כותב מפורש, לא שיש חיוב להגיד, פשוט, דיבר הכתוב בהווה, אם הכהן נמצא שם אצלך בית, בדיוק הוא הגיע אצלך לביקור, ואתה מראה לו את זה עם האצבע, גם טוב. נפקים מילה יהיה בזמן הזה, ואתה יכול לשלוח לו וואטסאפ לכהן. או שאתה צריך דווקא, אתה יכול לשלוח לו וואטסאפ, תעשה לי טובה, תבוא אליי הביתה, כי כנגע נראה לי בבית. או שיש דין אמירה. אולי אם אתה כותב, יש דין של כתיבה כדיבור, זה עוד שאלה. בספיר סוימר, יש מקווה איגר. האם יוצאים מדי חובה בכתיבה? אתה כותב, היום כך וכך ימים, יוצאים מדי חובה ספירת העומר. אבל נניח אתה קורא לו, תעשה לי טובה, תבוא אליי הביתה, אני צריך לשאול אותך משהו. צריך להראות לך משהו. או שאתה אומר לו את זה. זה לא טוב? אתה צריך דווקא להגיד כנגע, נראה לי. בסוף המחס חינוך יש לו ראיה, שזה מצווה להגיד לו כלשון הכתוב. כך אומר המחס חינוך.
גם יש...
ונשאלת השאלה, מה העניין דווקא להגיד? בכל זאת, אתה צודק. אם אתה מצליח שהכל יגיע לך הביתה בלי זה, אז מה העניין דווקא להגיד? לפי הרבי יונס נייבשיץ, צפיח שאנחנו מסבירים שזה הכוונה של הרעם, למד לשולך לא אמר אין יודע, כי זה התיקון למצוירו, שבעל גסות הרוח, לניגי בתים שבעל גסות הרוח, אז התורה הרצתה שאתה תתקן את זה על ידי זה שתשפיל את עצמך ותגיד, אני לא יודע, זה רק כן נגע. אז מובן, אפשר להבין כבר, אפשר להבין שהתורה הקפידה שתגיד כן נגע. כי זה חלק מהתהליך של התיקון על הגסות הרוח, שעל זה הגיע לו הניגי בתים האלה. אפשר כבר להבין שהתורה הקפידה דווקא שכן יגיד כנגע נראה לי, להראות שאני לא יודע, למד לשוינכו, לא אמר אני יודע שתוחז במידת הענווה. למעשה, בגמרא אבל כתוב, למד לשוינכו לומר אני יודע, שמה תתבדה ותאחז. למה היא אומרת סיבה אחרת? למה אתה שולך לומר, אני יודע, כי אפילו שאתה בטוח שאתה יודע, כמה פעמים כבר קרה לנו בחיים, שהיינו בטוחים שאנחנו יודעים, ובסוף התברר שטעינו. אז אומרת, מה עדיף? שתתרגל לגבי שאתה לא יודע, כי זה עדיף מאשר אחרי זה, שהתברר שטעית. אז לכל יראה, זה לא קשור דווקא למידת הענווה. המקור בגמרא לעניין של למעלה שלך, לומר אני יודע, זה מסיבה אחרת, שמתית ודה. באמת המערשו, יש מערשו חידוש האגדות, חידושי האגדות בנגויים, שם באמת המערשה אומר שזה הסיבה. למה תגיד כנגע? כי אפילו שנראה לה שאתה יודע, יכול להיות שאתה לא יודע. שמתית ודה. זה יותר מתאים עם הגמורה, עם הסיבה שהגמרא מביאה. יש ספר שהיה רב בארצות הברית, היה תלמיד של סלבודקה. הוא כותב בספר מסילות חיים, שמזה יש לנו ללמוד עד כמה התורה מקפידה על כבוד הבריות. כבוד הבריות. תורה מקפידה אפילו על הכבוד של האדם בעצמו. שהוא לא יגרום לעצמו ביזיון. אחרי זה האדם יכול להגיד, מה אכפת לי? אני לוקח את הסיכון. אני לוקח את הסיכון שאולי אחרי זה יתברר שטעיתי. תורה מקפידה. התורה מקפידה. התורה אומרת, לא, תגיד כנגע, כי יכול להיות שאתה תתבדה ויתברר שאתה טעית. אז מה יש? תורה מקפידה על הכבוד שלך. אז על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים להקפיד על כבוד של מישהו אחר. אם התורה כל כך מקפידה על כבוד הבריות, אפילו על הכבוד שלנו, אז בוודאי שאנחנו צריכים להקפיד על הכבוד של מישהו אחר. יש פה לימוד מוסרי. לפי זה מובן טוב מאוד. יש וורט נפלא. דיברנו על נגעים ואוהלות של דוד המלך. יש עוד מקום שדוד המלך הזכיר נגעים ואוהלות. מה מספרת? שדוד המלך התלונן לפני הקדוש ברוך הוא, אמר, גלוי וידוע לפניך, שאם היו מכירים את בשרי, לא היה דמי שוטט לארץ, מרוב ביזיון שביזו אותו על המעשה בת שבע. ולא עוד, אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואוהלות, אומרים לי, דוד, אבא עלי שסיש, מיטתו במה? אפילו כשלומדים נגעים ואוהלות, אתה מדי חכומים, גם כן מבזים אותי ומזכירים לי, אבא עלי שסיש, מיטתו במה? אז שואלים המפרשים, מה הוא מדגיש דווקא כשלומדים נגעים ואוהלות, מה זה נוגע לענייננו? אני רוצה להגיד שאפילו אתה מדי חכומים מבזים אותו, שגיד, אפילו שעוסקים בתורה, מה הוא פירט דווקא נגעים ואוהלות? אומרים, אומרים כמה וכמה מפרשים. זה כתוב בספר מהסבא של המהר"י תלגזי. זה דבר נפלא מאוד. דבר מאוד. הרי מנגעים לומדים את העניין של למד לשונך לומר איני יודע. למד לשונך לומר איני יודע. ופה, אפילו שהם לא יודעים מה הם באים ורוצים להציק לי ולהגיד דבר לשיטי שרוצים להגיד לשני, חשבתי בשליט, אחי, זה לא נכון. התורה הרי לימדה אותנו למד לשולחן לומר איני יודע בעניין של נגעים, לכן היא אמרה כנגע, ואף על פי כן, כשהם לומדים נגעים ומאמורים לדעת שלמד לשולחן לומר איני יודע, הם מראים בעצמם כאילו הם כן יודעים, אפילו שזה לא נכון. ככה הם מסבירים. אני אומר, לענייננו, זה הרבה יותר טוב. ראינו שלמד לשולחן לומר איני יודע, זה עניין של כבוד הבריות. מפה לומדים עד כמה צריך להקפיד על כבוד הבריות. אז זה מה שדוד המלך אומר, אפילו בשעה שלומדים את הנגויים ורואים שצריך להגיד כנגע, כי התורה כל כך הקפיד על כבוד הבריות, אפילו על כבוד של אדם עצמו שלא יתבזה, אז על אחת כמה וכמה שלא לבזות אחרים, ואף לכן הם באים ככה ומבזים אותי, ולא דואגים לכבוד שלי. אז מדויק יותר טוב את העניין של נגויים ואולס לפי הפירוש הזה. טוב, הרחנו קצת בביו הראשון, עכשיו אולי ננסה לכם קצת יותר מהר. המהר"ל בגורה אריה אומר שהעניין הוא להקפיד פשוט על מידת האמת. כתוב, דובר שקרים לא ייקון לפני השם. אז איך אתה יכול להגיד שזה
נגע?
כשעוד לא נגע. הכהן רק מחליט שזה נגע. מה שעל הריהם? מה אכפת לך מה אתה אומר? זה הרי לא משנה. זה לא משנה, לא מלב לא מריד, זה משנה במידת האמת. יכול להיות שזה לא נגע, אתה סתם אומר נגע. ותראה עד כמה התורה הקפידה שאדם ידבק באמת. מדבר שקר תרחק, צריך להתרחק מהשקר. אחידו מסביר על פי זה את מה שדוד המלך אמר. אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואוהלות, הם אומרים לי, הבעל יש את שמיטתו במה. הרי כשמומדים נגעים, הם צריכים לראות כמה תורה מקפידה על האמת, ולהתרחק כל כך מהשקר, והנה הם בשקר, באים ואומרים שדוד המלך נכשל בשסיש, כשהאמת היא הגמרא אומרת, כל אומר דוד, חטא, אינו אלא טועה. והם ככה משקרים, וזה שהם מאשימים אותו שהוא חטא.
איך היינו
לזאת
אותו?
דוד המלך סבל הרבה, הרבה מכל המתנגדים שלו. התוספות יומטב במשנה בנגויים מביא, ולי נראה שהתורה הקפידה פה לומר נגע ולא כנגע, משום מה שהגמרא אומרת, אל תפתח פה לשטן. האמת היא, הגמרא בברכות בדף י"ט אומרת, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. והגמרא מביאה את זה מדרשה, כתוב כמעט כסדום היינו, הנביא אומר לבני ישראל, כמעט כסדום היינו, ואחרי זה מה השם אומר לנביא? שמוד, הוא נתן לנבואה שמוד, והרשם קציני סדום. בגלל שהוא קרא להם כמעט כסדום היינו, אז הוא פתח פה לשטן, שבאמת, הקשבורך הוא חשיב אותם כאנשי סדום. גם אמר שו ככה מתרץ, שיות שעדיין לא בטוח שזה נגע תמה, יכול להיות שהכהן יגיע ויראה שזה נגע טהור. על ידי זה שהוא כבר אומר שזה נגע, הוא גורם
שזה יהיה תמה.
שזה באמת יהיה נגע תמה. פה רואים מה זה הכוח של דיבור, שלפעמים האדם, על ידי שהוא לא נזהר בדבריו, הוא יכול לגרום שבאמת המציאות תשתנה. חשוב מאוד לדעת את זה. לכן תמיד צריך להקפיד, לדקדק, בפרט בדברים שליליים, להיזהר בלשונו. ברית קרוטה לשפתיים. לפעמים הדיבור יכול לפעול מציאות. אני רק הערתי, אז אם ככה, לבית איזה יום טבע מרשו, אז למה הגמור צריכה להביא מקור מהנביא? שאלתי בטח פלסטן, שגמור תביא מכאן? שגמור תביא את הדין הזה שכתוב כנגב, לא נגב. זאת הערה. לא מצאתי מי שעמד על זה. אבל מצאתי מצד שני, במדרשי תימן, יש מדרשי תימן. קוראים לזה מדרש הביאור, מאור האפלה, שם כתוב, מכאן אמרו, הם באמת מביאים את העניין של אל תפתח פה לשטן, באופן שהמקור הוא מכאן. אפילו חכם שיודע שזה נגע ודאי, לא יגזור ואמר, נגע נראה לי, מכאן שאין פותחים פה לשטן. כך כתוב במדרשי תימן. אז בגמורה, מובן מקור מהנביא. הקורבן אהרון, שזה ביור על הטרס קיינים, שנמלך מביא את זה בספרו פרשת דרכים, אומר שיש עניין שלא להורות הלכה בפני הכהן. כמו שיש איסור להורות הלכה בפני רבו, להורות תורה בפני רבו, ככה גם יש איסור התורה הקפידיות, שהפוסק של נגויים זה הכהן, אז לעניין הזה יש לו דין כמו הרב, כמו שיש איסור להורות הלכה בפני רבו, נכון, שבוע שעבר קראנו על נדב ואביהו. גמרא אומרת שמה היה החטא שלהם? שמורו הוראה בפני משה רבינו.
לא שאלו,
נכון. הם לבד פסקו. אז אותו דבר, כשאתה תגיד נגע, אתה לא שאלת את הכהן, איך אתה כבר פוסק? אז זה מורה הוראה בפני הכהן. היא שואל, השארית יעקב, שואל, בסדר, ויכול להיות באמת שאני הרב של הכהן, אבל הבית הוא הרב של הכהן. הוא אומר, לא משנה. בעניין הזה, הכהן הוא נחשב הרב לעניין הזה, כי התורה מסרה בידו את ההוראה. ופה התפר, השארית יעקב, הסבא של המרית אלגזי, הוא אומר שזה גם כן קשור לעניין הזה שנגעים באים על גסות הרוח. ויש כתוב שכל המתגאה על ידי גסות הרוח, חוכמתו מסתלקת ממנו, אז ממילא הוא לא יזכה לכוון את ההוראה כדין. עצם הדבר שאתה מראה שאתה יודע, זה עצמו יגרום שאתה לא תדע את ההוראה הנכונה, אתה תיטה בהוראה. כי הגמור אומרת, חוכמתו מסתלקת ממנו. לכן דווקא פה, בעניין הזה, שנגעים שבאים על גסת הרוח, צריך להקפיד יותר, שלא להורות הוראה בפני רבו, ולהראות שאתה יודע. יש ספר קדמון, רביד עזוב, היה בזמן הגרו, בווילנה. הוא היה, למעשה הראשון, ספר רביד הזהב היה הראשון שהביא על התוירו, על החומש, את כל העניינים ההלכתיים מהשס ומהפוסקים. רביד הזהב, כתב מאוד מאוד בקיצור ובתמצות, אבל זה ספר ממש אדיר. אז פה, בפרשה שלנו, מעניין, הוא כותב, גם כן שהאיסור להגיד נגע זה משום הוראה בפני כהן, שהתורה נתנה בידו את ההוראה, ומכאן נראה הזרת תורה בפני רבו. אז הוא אומר שבאת פה המקור בתורה, לאיסור להורות תורה בפני רבו. אז מעניין שראינו עד עכשיו, שלושה דברים שקדמינו אומרים שכאן המקור, לעניינים ידועים אחרים. הרם שהסביר שהטעם שלא יגיד נגע אלא כן נגע, זה בלעד שלמד לשון חלוי מרן יודע, אז ראינו שהמין חבלולה אומר, שמכאן המקור בתורה לעניין שלמד לשון חלוי מרן יודע. נכון? אתם סיום אתם אמר, שהסיבה שלא יגיד נגע, זה בלעד אל תפתח פה לשטן, אז ראינו שבמדרשי תימן, אומרים שמכאן המקור לעניין של אל תפתח פה לשטן. ופה רואים שהרביד הזהוב אומר, שמכאן המקור לאיסור להורות הרעה, בפני רבו. זה דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע. כל דבר מתחלק לכמה ניצוצות, כמה וכמה הלכות ועניינים ומוסרים אפשר ללמוד מי, אפילו לא ממילה אחת בתורה, מאות אחת בתורה. מהחף של הכנגע. טוב, אנחנו רק בתחילת הדרך. המסקי לדוד אומר, ועוד וב, שאם החכם יבוא לכהן ויגיד נגע נראה לי, אז הרי כתוב בגמרא אומרת חכם שטימא, אין חברו רשאי לטהר. אז יכול להיות שהכהן, הכהן אחרי שהחכם כבר אמר שזה טמא, אז הוא לא ירצה לבוא ולטהר את זה ולסתור את הפסיקה של החכם. אז אפילו שהכהן בעצמו יחשוב שזה טהור, הוא יגיד שזה טמא רק בגלל שככה אמר החכם. אז לכן אתה אומר אצל החכם, תקפיד, אל תגיד שזה טמא, אל תגיד שזה נגע, תגיד רק כן נגע, כדי שהכהן יהיה לו דעה אובייקטיבית ובאמת תפסוק, כפי הנראה, לדעתו. שוב, זה לא סתירה שיתכן מצב שהכהן בעצמו לא יודע, והוא שואל את החכם, אז כן. אז זה בסדר, כתוב במשנה. שחכם אומר לכהן מה להגיד, אבל במקרה שהכהן בעצמו כן יודע, אז הרי התורה מסרה לו את ההכרעה, אז שלא יהיה מצב שבגלל שהחכם, הבעל הבית כבר אמר נגע, אז הכהן כבר ירגיש שהוא לא יסתור את דבריו, הוא לא ירצה עכשיו לתאר את מה שהוא כבר תימא, אז לכן התורה אומרת, תקפיד להגיד כן נגע, כדי שהכהן ייתן את דעתו האובייקטיבית. הבאר בסוד אומר, שצריך להגיד כנגע כדי למנוע תקלה, כדי למנוע מאנשים, אנשים שמסביב גיראו שהוא כבר אומר שיש לו נגע, ואף על פי כן, עדיין לא פינו את הכלים בבית. הכהן מגיע, ולפני שהוא רואה, הוא אומר, תפנו את הכלים מהבית, כדי שיהיו תאורים, שלא יקבלו טומאה. ואז אנשים יטעו ויחשבו, הנה, אפילו שזה כבר נגע, הכלים עוד לא נטמעו, והוראיה, בעל הבית כבר אמר שזה נגע, והוא חכם, הוא יודע. ורק אחרי זה, הכהן מצווה לפנות את הכלים, סימן שהם עדיין תאורים. אז יטעו מזה לחשוב, שכלים לא נטמעים על ידי שיש נגע בבית. אז זה למנוע את הטעות הזאת, את התקלה הזאת, אמרה התורה, תגיד כן נגע, אל תגיד נגע. כדי שכולם יהיה ברור שלכן מוצאים עוד את הכלים, מפנים את הכלים, כדי... כי באמת ברגע שהכהן יפסוק שזה נגע, אז באופן אוטומטי הכל משהו בבית נטמע. אז לכן התורה הקפידה שיגיד כן נגע, כדי למנוע טעות מאנשים שיחשבו שאפילו אחרי שהבית כבר... יש בו נגע, עדיין אפשר להוציא את הכלים, זה לא נכון? התורה הקפידה שהכהן לפני שהוא דירה, אגב, יש פה ביור נפלא, אני לא יודע, יש לה בריסקרוב, אולי עוד קודם, כתוב שציווה הכהן, הוא פינו את הבית עוד לפני שהוא מגיע, בטרם יבוא הכהן. זו תריכה גדולה לפעמים, להוציא את כל הכלים, לפעמים יכול להיות בית גדול עם המון 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 כלים, למה לא נגיד... לכהן שיבוא ויראה, ואם הוא יראה שהוא הולך להגיד תמה, שאז הוא יגזור, אז הוא יגיד לפנות את הכלים. הרי פה יוצא שאולי מפנים את הכלים סתם, כי אולי באמת זה טהור. הרי בתורה כתוב בדווקא שהוא צריך לצוות לפנות את הכלים עוד לפני שהוא מגיע. תחכה שהוא יגיע ויראה אם יש צורך לפנות את הכלים. אולי בכלל הבית טהור ולא צריך בין שום סיבה לפנות את הכלים.
זה בעצם הכפול שלו.
או, אז אתה אומר שזה, ככה מסבירים גם, שזה עניין של, יש בעל צורתיים, אבל אם הווייטר, אם הנגע הוא טהור, אז אין פה נגע. אז סתם הוא עושה פה איזו עבודה מיותרת לפנות את כל הבית. אז התשובה היא כזאת. ברגע שהכהן יבוא ויראה את הבית, ויראה שהוא הולך לפסוק, שזה תמה, ורק אז הוא יגיד לפנות את הכלים, אז בעצם זה שהוא אומר לפנות את הכלים, הוא כבר פסק שהבית תמה. למה הדבר דומה? אם הוא יגיד בפורטוגזית שהבית תמה, הוא לא יגיד את זה בלשון הקודש. מסתבר שגם אז זה תמה, נכון? לא צריך דווקא, אין פה איזה דין להגיד דווקא... הוא יכול להגיד זה גם בשפה אחרת. להגיד, לפנות את הכלים אחרי שכבר ראית, אז זה כמו שאמרת בשפה אחרת שזה תמה. זה המשמעות. זה יהיה המשמעות של אמירה, תפנו את הכלים, תוציאו את הכלים, זה בעצם במילים אחרות, הכהן כבר פוסק שזה תמה. אם מחכים לשמוע מהכהן האם צריך לפנות את הכלים כי הוא הולך לפסוק תומה, אז בזה עצמו שהוא יגיד שתפנו את הכלים הוא כבר יפסוק תומה. אז לכן התורה אמרה לא, לפני שהכהן מגיע צריך לפנות את הכלים. אתה לא יכול לחכות עד שהכהן יגיע ואז הוא יראה אם יש צורך לפנות את הכלים. כי אז, אחרי שהוא כבר יראה שזה תמה ויגיד לפנות את הכלים, בזה עצמו הוא כבר פוסק שזה תמה. טוב, יש בכמה אחרונים שנקטו, שהסיבה שלא יגיד נגע, בגלל שאז יש עניין של שוויה הנפשי חתיכה דייסורה. הלכה אומרת שאדם אומר על על דבר מסוים שזה אסור, אז זה נפך להיות אסור בשבילו. אדם יגיד, הבשר הזה, זה טרף. אבל אסור לו לאכול את זה, אפילו שזה לא טרף. אבל הוא אמר שזה טרף, זה נקרא שוויה הנפשי חתיכה דאיסורי. הוא בעצם קיבל על עצמו, עשה את זה לעצמו כחתיכה של איסור. שוויה הנפשי חתיכה דאיסורי. אז ברגע שהוא יגיד, נגע נראה לי בבית, אפילו אם יבוא הכהן אחרי זה ויפסור כשזה לא נגע, אבל הוא עצמו כבר קיבל על עצמו לנהוג איסור בבית, ותומר כל מה שיש בבית. אז יש בעניין ששווי ענף שחתיך את איסור, וזה חידוש, זה חידוש, כי בעצם מהקושייה של הרעם, שראינו מיד בתחילת דברינו, שהוא מקשה, מה העניין להגיד דווקא כנגע? הרי גם הוא יגיד נגע, לא קרה שום דבר, זה לא משנה שום דבר בעצם. מה אומרים שהוא אחז? שאפילו שהוא יגיד נגע, זה לא יעשה לו שום איסור, זה לא יגרום לו שום הבדל. רואים שהוא לא אחז שיש פה דין שווי נפשי. כנראה שהרעם אחז, שיות שהתורה מסרה את ההכרעה פה לכהן, דווקא הכהן הוא זה שפוסק, כך כתוב רש"י במשנה תזריע, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, גזירת הכתוב הוא שאין טומאת נגעים וטהרתם אלא על פי כהן, כך כותב רש"י. זה מחז"ל. אז בזה גם התורה גזרה שפה לא יהיה שווי נפשי חתיכא דאיסורי. כך צריך לומר שסבר הרעם שהוא מקשה שאין שום הבדל, אם הוא יגיד נגע או כן נגע, זה לא יעשה שום הבדל הלכתי. אבל יש באחרונים שאתם עושים, לא. לגזור דין תומה שיהיה באמת תמה כלפי כל העולם, זה נמסע רק לכהן. אבל שווי נפשי חתיכא דאיסורי זה דין אחר. זה אדם מקבל על עצמו, יוצר לעצמו לנהוג איסור בדבר, וזה חל גם פה. אפילו אם עלי באמת, הכהן יגיד שזה טהור, אבל הוא ברגע שהוא אמר שזה נגע, יש פה דין של שווי נפשי חתיכא דאיסורי. ככה סוברים כמה אחרונים. יש חזון איש מחודש מאוד, שהרבה התקשיתי להבין מה כוונת החזון איש, אבל הוא אומר משהו כמו, היות שיש הלכה שאדם רואה נגעי ביתו. אדם, מה קורה אם הכהן הוא למשל הוא המאורץ? אז הוא שואל חכם, נכון? והחכם פה אומר לכהן מה לפסוק, מה קורה אם זה הבעל הבית בעצמו הוא החכם? גם טוב, גם יכול לפסוק. חזוני שוחז שבכזה מקרה הפסק של החכם מחייב את הכהן. מחייב, זה חידוש של החזוני. זה מחייב את הכהן לפסוק כמו שהחכם אמר לו. אז אם...
אחרת?
סתם אם הוא מודע אחרת, יכול להיות שהוא מודע אחרת, אז לא, שלא תורה אתם שומעים. אם הוא מודע אחרת, התורה מסרה את זה לכהן. אבל במקרה שבאמת הכהן לא יודע, באמת שהכהן לא יודע, נניח, במקרה שהכהן לא יודע, אומר לך, זה ניש, הפסק של החכם מחייב את הכהן להגיד כמו שהחכם אמר לו. ממילא, אומר לך, זה ניש, לכן הוא צריך להקפיד להגיד כנגע ולא נגע. קודם תן הכהן לבוא לראות. קודם תן הכהן לבוא ולראות. ומה שמה, יש נידון במפרשי המשנה, מה קורה... אם בא חכם ואומר לכהן, אני כבר ראיתי את זה, ואני אומר לך שזה תמה, תגיד רק, צריך שאתה תגיד תמה כדי לפסוק, תגיד תמה. האם הכהן חייב לראות את זה קודם לעצמו, או שזה מילא לא משנה אם הוא יראה או לא? הוא מילא צריך להסתמך על הפסק של החכם. האם יש דין שהוא יראה או לא? בתורה כתוב שהוא צריך לקרוא לכהן, והכהן יראה את הבית ויגיד שזה תמה. אבל מה קורה במקרה שהוא בעצמו לא יודע, והוא צריך להסתמך על הפסק של החכם? האם אז יש דין לעיכוב שהכהן יראה, או שזה לא מעלה ולא מוריד? זה נידון במפרשי המשנה. יש אומרים, התורה אמרה וראה, יש דין מעכב שהוא יראה את זה בעצמו. אחרים אומרים, לא, מילא זה לא מלא, הוא לא מבין. הוא מילא צריך לשאול את החכם. החכם כבר אמר לו. יכול להיות שהחזוני, מסתבר יותר שהחזוני שוחז, שזה לא מעכב הראייה של הכהן. אז אם החכם יבוא ונגיד לו, זה נגע, אני ראיתי כבר וזה נגע. אז גמרנו, הכהן כבר חייב לפסוק שזה נגע, עוד לפני שהוא ראה. אז הוא מבטל פה את המצווה שיש, הכהן יבוא ויראה, או גם, כי אז כבר, לא יהיה ברירה, הוא צריך לפסוק שזה תמה, עוד לפני שפונו את הכלים. זה גם יכול להיות מה שהחזון שבכוון, הוא לא מפרט עד הסוף, מה הכוונת קודשו. אבל יכול להיות שגם זה כוונת החזון איש. ברגע שהחכם בא ואומר לו נגב, הוא בעצמו סומך על החכם, אז הוא כבר צריך לפסוק, כבר אי אפשר יהיה לפנות את הבית, כבר לא יהיה פה וציבה הכהן פינה. כל מה שציבה הכהן ופינה את הבית מהכלים, זה כי הוא עוד לא ראה, והוא עוד לא יודע מה הולך לפסוק, אבל פה שהוא כבר יודע מה הולך לפסוק, אז הוא כבר צריך מיד לפסוק, ואין כבר את ההזדמנות לקיים את ציווי התורה לפנות את הכלים. אגב, גם בזה יש מחלוקת אחרונים, האם העניין הזה של לפנות את הכלים זה חיוב מהתורה או שזה יצא טובה? חיוב מהתורה, שהתורה בדווקא רוצה שיהיה מצב שאפשר לפנות את הכלים, או זה יצא טובה? יצא טובה. התורה חסה ממש מסייל, יש פה הרי כלים שהרי אי אפשר לתאר אותם אחרי זה. וגם בזה מחלוקת אחרונים. טוב. כתוב בתורה, וציווה הכהן, הוא פינו את הבית. אז טוב, אנחנו רק נזדרז, כי השעה מאוחרת, ויש לנו עוד כמה וכמה תירוצים. תירוץ נוסף, כתוב באחרונים, המחנכיים והקומרנר ועוד, אומרים שהטעם הוא בגלל שיות שנגעים באים על עבירה, אז ברגע שהוא אומר, נגע נראה לי בבית, זה כמו שהוא משים עצמו רשע, או כמו שהגמור אומרת בברכות, חציף עליי מן דמפרש חטוי. מי שבא ומפרסם שהוא חטא, הוא חצוף, זה חציפות כלפי שמי, אדם צריך להתבייש בזה שהוא חטא. נכון, ופה הוא הולך ואומר, נגע נראה לי בבית. נגע הרי זה בעל עונה של חטאים, אז במילים אחרות הוא בא ואומר, חטאתי. אדם צריך להתבייש בזה שהוא חטא, לא לפרסם שהוא חטא. נכון? אז באילו מובן שזה עוד טעם, למה לא להגיד נגע, אלא להגיד כן נגע, יכול להיות שזה לא תמה. אבל אם הוא יגיד נגע שזה כבר פוסק, שהוא פוסק שזה נגע תמה, אז הוא כמו שהוא מפרש חטאיו. אולי יש מקום לעיין, הרי הגמור רמב"ם מחלק שבחטאים שבן אדם לחברו, אז זה לא נאמר חציף עליי מן דמפרש חטאי, נכון? בחטאים שבן אדם לחברו, פור, זה חלק מהכפרה שהוא כן מפרסם שהוא חטא. פה, דרך הנגעים באים על השון הרע, שזה מאוד מחבר רואי. אז אולי יש לעיין קצת בתירוץ הזה. טוב, בבניין אריאל ועוד אומרים שהעניין הוא לא להוציא דיבה, אפילו על עצים ואבונים. נכון? כתוב שהמרגלים, המרגלים חטאו בלא שנורה. על מי הם דיברו לא שנורה? על ארץ ישראל. נכון? אז רואים שיש עניין של לשנור לא לדבר אפילו על עצים ועל אבנים, אפילו על הדומם. ופה הוא אומר לשנור על הבית, הוא אומר, נגע נראה לי בבית, שהבית תמה. בפרט, שזה בארץ ישראל באמת. חלק מהחיינים אומרים את אותו תירוץ, אבל עניין של לא להוציא דיבת הארץ. משום כבודה של ארץ ישראל, לא להוציא לז על בתי ארץ ישראל. ככה גם כתוב בחלק מהמפרשים. או יש מי שאומר שזה עניין של אל יוציא אדם מפיו דבר מגונה. כמו שהגמור בפסוחים אומרת שהקמה התורה שמונה. נכון? שמונה. התורה כתבה בהמה, במקום להגיד התמאה היא אמרה אשר אינן התורה. שמונה אותיות התורה הוסיפה כדי לא לכתוב תמאה. הגמור בפסוחים. אפילו שואלים שהראשונים מה חסר פעמים בתורה שכתוב תמא. פה דווקא מן הבהמה אשר אינן התורה.
לא טוב.
אבל יש מקומות גם שכתוב תמה. איפה שצריך להוריד דין, אז ודאי שהתואר כותב את תמה. אבל איפה שזה לא, זה רק סיפור דברים, התואר מדגדגת. זה מילה כאן, זה רק סיפור דברים, כי אתה לא פוסק דין הרי. אתה הרי לא פוסק את הדין, אתה רק מספר לו כאן סיפור דברים. אז מדגדג בלשוחה לא להגיד, לשון של תומה, נגע זה תומעה. אז תגיד כן נגע. ככה אומר בספר שערי אהרון, או, שם ספר... לשון נקייה, בדיוק. אז זה גם המקור מפה. כמו שהגמור כבר מביאה המקום הזה שכתוב הבהמה אשר איננה טהורה. טוב, פה תגיד כן נגע ואל תגיד נגע. בסוף ספר יש לו מהלך מאוד מאוד מחודש, הוא אומר בדיוק הפוך. הבאנו מקודם מהמחנכיים, שהתלמיד של חם ספר, שאומר לא להגיד נגע, כי אז זה כמו שהוא מפרסם את חטאיו, שהוא חוטא, שקיבל עונש של נגע. בסוף ספר אומר, תירוץ כמעט הפוך. הרמב"ן הרי אומר שכל העניין של הגויים זה דבר ניסי. זה היה רק כשעם ישראל היו במדרגה גבוהה, והיה השראת השכינה, אז בכזה מצב, אדם שחטא, היה לו איזה בגם, אז כשברוך הוא שלח לו מיד איזה נגע, איזה צרת, כדי למסור לו מסר, לעשות תשובה, וזה רק כשהיינו במדרגה גבוהה, למה היום כבר אין גויים? כי אנחנו לא במדרגה, ולא במדרגה שמגיע לנו שעל כל דבר קטן, נקבל איזה מסר שמימי. אז זה שבדיוק הפוך, אדם שבא ואומר, נרגע נראה לי בבית, זה כאילו אל צריך גרויס, הוא מחזיק את עצמו, שהוא גדול, שמגיע לו שהקדוש ברוך הוא, ישלח לו כזה מסר שמימי בדרך נס מן השמיים, כדי להחזיר אותו בתשובה. אז זה כמו הלשון, הפוך, יש בזה גאווה. בדיוק הפוך, זה יש בזה גאווה, לראות שאני במדרגה הזאת הגבוהה, שעליה דיבר הרמב"ן, שראויים לעניין הזה של הנגעים. לכן אדם צריך להגיד, כן נגע. לא להחזיק את עצמו שהוא באמת ראוי לקבל נגע. אתם שומעים? חידוש. פיין, ופה אנחנו עוד תירוץ. כתוב במדרש שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. קדוש ברוך הוא קודם כל שולח לו נגע בבית. אחרי זה בבגדים, אחרי זה רק בגוף. נכון? אז יוצא לפי זה שאדם שמקבל נגע בבית, מה הוא צריך כבר לחשוב לעצמו? שהוא היה צריך לקבל את זה בגופו. קדוש ברוך הוא עושה חסד איתו, שהוא לא, קדוש ברוך הוא אין בעל הרחמים, פוגע בנפשות תחילה. אז הוא קודם שולח לו בבית, נכון? אז מסבירים הרבה מפרשים זה הפשט.
זה מסר.
כנגע נראה לי בבית. כמו הנגע שהיה צריך בעצם לראות לי בגוף שלי, שלא עושה איתי חסד ושלח את זה בבית. אז מה זה הכנגע? זה בא להגיד, הנגע האמיתי שהיה צריך להגיע זה לי. רק זה, כשבור עושה איתי חסד שכאן נגע נראה לי שהיה צריך להיות לי או ראוי לבוא עליי בבית. ולכן זה כאן נגע. למה כאן נגע? זה רק כמו מה שהיה צריך לקרות. כי באמת היה צריך לקרות שזה יבוא על גופו, רק כאן נגע נראה לי בבית. ככה מסבירים הרבה מפרשים, כולל האלשיך הקדוש. רק מעניין שהאלשיך לא מסביר על פי זה את המשנה, את הדין שצריך להגיד כנגע ולא נגע. אבל לכוי, לפי הביור הזה, יש לנו עוד יישוב, מה העניין דווקא להגיד כנגע ולא נגע, כדי שאדם יתעורר על ידי זה להבין שמה שהקשבור שלך בבית, בעצם היה צריך לבוא עליו, זה עוד יותר יורר אותו בתשובה. והמהלך האחרון, המהלך האחרון זה גם כתוב בהמון מפרשים, הבאתי פה למטה רשימה של הרבה הרבה ספרים שאומרים את אותו רעיון. רש"י הרי אומר, הרי בתחילת הפרשה כתוב, שכשעם ישראל יבואו לארץ ונתתי נגע צרת, נכון? זאת אומרת, רש"י, בשורה טובה היא לישראל שהנגעים באים עליהם. למה? לפי שהגויים התמינו מטמוניות של זהב בבתים.
קירים.
קירות, כן? נכון? אומר הישמח מוישה שזה הביור במדרש, במדרש רבי כאן, בפרשה, על הפסוק, ונתתי נגע צרת, אומר המדרש, זהו שאמר הכתוב, פסוק בתהילים, אך טוב לישראל אלוקים לברי לבב. אך טוב לישראל אלוקים לברי לבב. אלוקים זה הרי מידת הדין. גם כאשר יש מידת הדין זה אך טוב לישראל. ולמה המדרש מביא את זה דווקא פה על הפסוק נתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם? כי פה יש לנו את הדוגמה הקלאסית. לראות בחוש, בדרך כלל אנחנו לא רואים בעיניים איך שכל מה דוד רחמנה לטב אביד. אנחנו לא זוכרים לראות בעיניים שלנו, אנחנו רק צריכים להאמין. ואגב, כתוב בהרבה ספרים הקדושים שעל ידי שאדם מאמין, ואדם מתחזק בהכרה שגם זו לטובה, אז בזה עצמו הוא ממשיך על עצמו ישועה, שהוא מת יראה איך שזה נהפך לטובה. אבל בניגי בתים, זה הדוגמה הכי טובה לראות את זה מיד בחוש. התורה פתחה לנו איזה פתח במקום הזה לראות איך שתראו גם דבר שנראה כמו דין, כמו איזשהו צרה, גם כן זה לטובה. נגע צרה בבית, צריך לטוץ את הבית, להוציא את כל הכלים, זה צרה נראה. מה בסוף קורה? הוא מתעשור בזה עושר גדול. אבל צריך אומר שזה המטר שמביא על הפסוק הזה. אך טוב לישראל, תמיד זה טוב לישראל, גם כשאלוהיקים, גם כאשר בא מידת הדין, וזה נראה כמו מידת הדין. אז מילא מסבירים ומפרשים, זה הפשט. כאן נגע נראה לי בבית. נגע זה משהו שלילי, משהו רע. פה זה לא באמת משהו רע, זה רק נראה כמו משהו רע, אבל באמת זה משהו טוב. אז צריך להגיד, תיזהר, תגיד, רק כן נגע נראה לי בבית, זה לא באמת דבר רע, זה נראה כמו דבר רע, אבל בסוף זה הכל לטובה. ובזה הם מסבירים את המסורה. המסורה, הבעל הטור מביא שיש פה שני פסוקים בתנך שכתוב נראה לי. הפסוק הזה כנגע נראה לי, ויש עוד פסוק בנביא ירמיהו כתוב, מרחוק השם נראה לי. ואהבת העולם אבטיך. גם כשמרחוק השם נראה לי, גם אז ואהבת עולם אבטיך. ומה ראה? כנגע נראה לי בבית. פה רואים את העניין הזה שגם כשזה נראה מרחוק, זה גם כן השם מידס הרחמים. אפילו לפעמים שהשם נראה שהוא מתרחק מאיתנו, שהוא מביא עלינו חס ושלום בעיות, גם אז השם מידס הרחמים נראה לי באהבת עולם מאבטיח, זה הפסוק בירמיהו. והראיה לזה, פה כנגע נראה לי בבית. זה הדוגמה הקלאסית לראות איך שגם כשזה נראה כזה דבר של צרה, בסוף זה דבר של רחמים וחסדים וזה לא טובה.
שקודש ברוך הוא לגלות איתנו.
כן, נכון. אז בזה רק נסיים בוורט ניפלו שאחד המפרשים שמביא את הביור הזה מוסיף שזה כאין מה שהוא שמע בשם הגרו, ובמה מדליקים, בפרק במה מדליקים, במה אין מדליקים, אז המשנה שאומרת כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה,
חייב.
למה זה כחס? שהמשנה תגיד, אם הוא חס על השמן או על הפתילה, אז מה זה כחס? זאת אומרת, דבר נפלא. הרי באמת הוצאות שבת ויום טוב לא נכנס בחשבון. זה לא בחשבון. זה נותר שאנחנו מצווים לו מראש השנה עד ראש השנה. הוצאות שבת ויום טוב לא נכנס בחשבון. נו, אז באמת הוא חס על השמן. מה זה חס? הוא רוצה לחסוך פה את השמן או את הנר או את הפתילה. אבל זה הוצאות שבת, הוא הדליק את זה לכבוד שבת. אז הוא באמת חס על השמן והנר? לא, זה רק כחס על השמן או על הנר או על הפתילה. הוא לא מרוויח שום דבר, כי זה בכל מקרה לא נכנס בחשבון. אבל הוא בדמיונו נראה לו שהוא חס על השמן. לכן המשנה מקפידה לכתוב כחס על השמן, כחס על הפתילה. אתה אומר פה, זה לא נגע באמת, זה רק כן נגע נראה לי בבית. כי באמת זה הכל לטובה. פייך.